שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית. סיימנו את פרק י"ז ואכילונו בפרק י"ח. כשהמעבר בין י"ז ל-י"ח הוא מעבר דרסטי משיח עם אלוהים לשיח עם השם. כלומר, כאשר אברהם התעלה מעל האחיזה של הטבע שמטילה עליו האורלה, אז השתחרר אצל אברהם משהו ויראה אליו השם. כן, בבקשה, רצה לשאול משהו?
כן, זה שאלה גם
אני לא הבנתי את שאלתך. אתה אומר, מצד אחד אנחנו רואים באברהם את היהודי הקלאסי, מצד שני, איך זה יכול להיות שהוא כל הזמן מתנגד למה שהקדוש ברוך הוא אומר? עכשיו, אני לא הבנתי, לכאורה שני חלקי המשפט שלך סותרים אחד את השני. היהודי הקלאסי, מה הוא? מתנגד או לא מתנגד? היהודי הקלאסי מתנגד למה שהשם אומר. כן, בוודאי. אתה יהודי? כן. יש לך התנגדויות למה שהתורה אומרת? סליחה על השאלה האישית. כן, אז כנראה שאתה כמו אברהם. בסדר? כן, בבקשה. לא, זה לא סותר, זה שתי תוכניות. כן, אצל אברהם זה סותר, נכון.
כן, כאילו שהקשר לארץ וההתפשטות.
נכון.
אז אם מלכתחילה זה צריך להיות ישמעאל ויצחק, אז למה בכלל כל הסיפור?
מי אמר שזה צריך להיות לכתחילה ישמעאל ויצחק? היה יותר טוב שזה הכל יהיה ביצחק. כלומר, אנחנו חיים בעולם אחד. זה שאנחנו היום חיים במשימות מפוצלות, זה סבל גדול לעולם. מובן? אבל התפילה של אברהם הייתה ביטוי לחוסר היכולת לאחד את הכל. ולכן היא גם נענתה.
מובן?
ודאי שאלוהים ידע את זה מלכתחילה. כלומר, זה תמיד, כל התורה כולה בנויה מתוכניות וכישלונן. מבראשית עד סוף התנך, אנחנו רואים סדרה בלתי פוסקת של תוכניות נכשלות. אחת אחרי השנייה. ויאמר אלוהים יהי אור, דרך ויהי אור. ועד האנושות של נוח ואחר כך המבול. הכל נכשל כל הזמן. ללמדך שהקדוש ברוך הוא פועל באסטרטגיה של התקדמות דרך הכישלון. בסדר? זה האופן שבו זה עובד. לכן המושגים לכתחילה ובדיעבד, שרגילים כל כך להשתמש בהם במחוזותינו, הם מושגים שאני לא הצלחתי להזדהות איתם עד עצם היום הזה. אני לא מבין מה זה לכתחילה ואני לא מבין מה זה בדיעבד. בדיעבד, הרי זה מה שקרה, סימן שזה מה שהיה לכתחילה. כן, בבקשה. אתה שואל האם היהודי צריך לא להשלים מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו? הוא לא צריך, זה מה שהוא עושה. היהודי הוא יצור לא משלים, שמברר לעצמו דרך ההתנסות האינטלקטואלית או החווייתית או דרך המעשים. מתברר לו מה היא זהותו. זה לא דבר המובן מאליו. מובן? כן. הכישלון בויהי אור הוא פשוט מאוד. שהאור הראשון נגנז. זה מה שאמרו חז"ל. יהי אור, וי, היי, אור. כלומר, זה לשון צרה. האור נעלם. אור? טוב. בואו נמשיך. אני שוב קורא, למרות שזה שייך לשיעור הקודם, בפרק י"ז פסוק כ"ז. וכל אנשי ביתו, יליד בית ומקנת כסף מת בן נכר, נימולו איתו וירא אליו השם. כן, המעבר פה הוא ברור מאוד, ממצב של דיבור עם אלוהים להתגלות השם. יש עוד משהו מאוד מעניין. עם מי אלוהים דיבר בפרק י"ז? מישהו יודע? עם אברהם, נכון? אתה מסכים איתי? לא, לא, לא. בתחילת הפרק עם אברהם, אבל רוב הפרק עם אברהם, נכון? איך אנחנו יודעים שהוא דיבר עם אברהם? כי כתוב, נכון? בכל המקומות, ויאמר אלוהים אל אברהם. זה כתוב הרבה פעמים. למי השם נראה בפסוק שלנו? אני אגיד לכם למי הוא נראה. אליו. יפה. וירא אליו השם. באלוהים אמרה. והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וירא רוץ לקראתם בפתח האוהל וישתחו ארצה ויאמר. מי? הוא. אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך, יוקח נא מעט מים וחצו רגליכם וישענו תחת העץ, ויקח פת לחם וסעדו לבכם, אחר תעברו, כי על כן עברתם על עבדיכם, ויאמרו, כן תעשה, כאשר דיברת. לא יודעים. פסוק ו', וימהר אברהם, האוהלה אל שרה. יש פה, רואים שזה מכוון, כן? זה לא, הסגנון פה בצורה בוטה מאוד, מעלים את שמו של נשוא ההתגלות. למי נגלה השם? התשובה היא אליו. נכון? עכשיו, מי זה מי שהוא הזה שאליו נגלה השם? יש דרכים להבין, לדעת מי זה, למי מדובר. למשל, בפסוק ב' כתוב, וירא והנה שלושה אנשים. מי הם שלושת האנשים? אז יש בזה, אני מצאתי שישה פירושים שונים, מי הם שלושת האנשים. אבל הייתי רוצה להביא לכם את אחד מהפירושים, הפירוש של ספר הזוהר. הזוהר אומר כך, והנה שלושה אנשים, אלה אברהם, יצחק ויעקב. הבנתם את הקושי? הזוהר לא מתבלבל, כן? מי זה השלושה אנשים שהוא ראה? אברהם, יצחק ויעקב. ברור, הרי מי הם שלושה אנשים בתנך? מי הם שלושת האנשים החשובים לנו? זאת אומרת, אתם מבינים שפה הוא עולה לספירה מטאפיזית מאוד, שבה אברהם, יצחק ויעקב הם דמויות התגלותיות, בכלל לא אנשים בפועל. כן? מדובר בישויות, אפשר לומר, חסד, דין, רחמים, לא יודע מה. אבל מה הם בעצם אברהם, יצחק ויעקב? מישהו יודע מה המכנה המשותף של שלושתם? הם אבות, יפה. כלומר, כאן מדובר על הנבואה שבה אנחנו מתבשרים על הקמת האומה דרך לידת יצחק. אז שם נמצא הדגם של הזהות הישראלית, אברהם, יצחק ויעקב. למי זה נראה? אנחנו עוד לא יודעים. אבל ברור שלא מדובר באברהם. אם נלך לפי הזוהר, נכון? אבל אתה מניח פה דבר שלא כתוב. אתה מניח שמי שאליו נראה השם זה אברהם, וזה לא כתוב. כתוב אחר כך, וימהר אברהם האוהלה אל שרה. אם כן, זה היה שרה. אם כבר. כלומר, אתה מחליט שבגלל שכתוב ליד זה מישהו, אז זה סימן שעד עכשיו דיברו עליו. ואני שואל, מניין לך זאת? עכשיו, אם תסתכלו, אני הבנתי שלחלק גדול מכם יש פה ספר תנך. תסתכלו בבקשה בספר ויקרא, בפרק ט"ז. פרק ט"ז, פסוק א'. בספר ויקרא, פרק ט"ז, פסוק א'. וידבר השם אל משה אחר אמות שני בני אהרון מקרובתם לפני השם וימותו. ויאמר השם אל משה דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש מת לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות. פסוק ג' בזאת יבוא אהרון אל הקודש ופר במרכה לחטאת יעולה כדוד בקודש ילבש וכו'. פסוק ו' ויקריב אהרון את פר החטאת אשר לו. האם שמתם לב שאני הדגשתי איזושהי מילה? יפה, אהרון, נכון. פסוק ח' ונתן אהרון על שני השעירים גורלות. פסוק ט' והקריב אהרון את השעיר. פסוק י' והקריב אהרון את פר החטאת. עד עכשיו, אם כן, על מי אנחנו מדברים? אהרון, זה אני חושב די מודגש, נכון? פסוק י' ב' ולקח מלוא המחתג גחלי אש מעל המזבח מלפני השם ומלוא חופניו כתורץ המדקה והביא מבית לפרוכת ונתן את הקטורת על האש לפני השם, וכיסה ענן הקטורת הכפורת אשר על העדות ולא ימות, ולקח מדם הפר ועיזה באצבעו על פני הכפורת קדמה, ולפני הכפורת יעשה 7 פעמים מן הדם באצבעו, ושחט את שעיר החטאת אשר לעם, והביא את דמו אל מבית לפרוכת, ועשה את דמו כאשר עשה את דם הפר, ויזה אותו על הכפורת ולפני הכפורת, וכיפר על הקודש, מטמאים לנסות בני שם מחוצתם, וכן יעשה במועד השוכניתם מתוך תומותם. שאלה, מי עושה את כל הפעולות האלה? לא כתוב, נכון? אני רוצה, כדי לבאר את זה עד הסוף, לקרוא את פסוק י' ז' שם. פסוק י' ז' אומר משהו שהוא לכאורה אבסורדי לחלוטין. וכל אדם לא יהיה בו אל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו. מה זה וכל אדם לא יהיה? יש לפחות אדם אחד.
חוץ מהעוד.
אתה פה מכניס מילים שלא כתובות. למה? כי זה לא נוח לך לקרוא את הפסוק. אז אתה מכניס מה שלא כתוב.
לא, אני אומר גם לפי מכפר על הקודש
מתומך. מי? בלש. אבל לא כתוב מי המכפר. לא כתוב מי המכפר.
לא, אבל אנחנו יודעים שרק כהן יכול לכפר.
זאת אומרת שכאשר הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים כדי לכפר בקודש פנימה, הוא כבר לא הוא. הוא בטל.
למעלה.
עכשיו, תסתכלו בפסוק כ' א', כן, פסוק כ' א', ושמח אהרון. הוא יצא, ואז הוא מגיע, כן, הרי פסוק כ' זה, וכי אילן כפר את הקודש לא אל מועד ואת המזבח ויקריב את השעיר חי, ושמח אהרון את שידיו על ראש השעיר. זאת אומרת, הוא חזר, כן? חזר לחיות. ובכן, מה נהדר כהן גדול, מתי? בצאתו. כשהוא בפנים, הוא לא שם. כן, הוא מחוץ לזמן, מחוץ למקום, מחוץ לנפש. ייתכן מאוד אם כן, שהכהן במצב כזה לא יחזור. למה הוא לא יחזור? כי למה לחזור ממצב כזה? כן? אומרים שהיו קושרים ברגלו של הכהן חבל. למה?
שתי סיבות. אחת שלא
יברך,
והשני, ימות.
לא, רק הסיבה הראשונה, שלא יברך. כלומר, אנחנו מזכירים לו, שלחנו אותך, אבל לא בשביל עצמך. זה לא בשביל החוויה המיסטית האישית שלך. בשביל הכיף שלך היית נשאר שם. אנחנו רוצים שתזכור שהלכת לשם בשבילנו. זה הגלגול העברי של הסיפור של החוט של אריאנה ותסאוס. מכירים את הסיפור? בתוך המבוך, כן. כשהורים רוצים להעיר מישהו, מה עושים?
תזכור שאסור לך לשאול.
תזכור שאסור לך לשאול, כן, יפה. אגב, שאלה קטנה, איפה זה כתוב הסיפור הזה של החבל?
בזוהר.
בזוהר, כן, זה לא כתוב בגמר. בסדר. עכשיו, זאת אומרת ש... אבל החבל הזה, זה אומר, אתה עכשיו נמצא במצב שבו אתה בטל לעומת המקום, וכל אדם לא יהיה בו אל מועד. עכשיו, ייתכן, אם כן, ההתגלות של ויראה אליו השם, אני חוזר עכשיו לספר בראשית, ההתגלות של ויראה אליו השם אומרת שהצופה בטל לעומת המחזה. כלומר, הוא כבר לא שם. הוא כלול במשהו, הוא כבר לא שם. כן, בבקשה, אדוני.
פסוק
זין, איפה?
לקח את שני הסעירים.
ולקח את שני הסעירים, נכון. אז מה?
כאילו באמצע ו...
אז זאת אומרת, אתה רוצה שאנחנו נלמד עכשיו לפרטי פרטים את פרשת החרימות.
לא,
זאת אומרת, אתה רוצה ללמוד לפרטי פרטים פרשת החרימות. עכשיו, אני משתוקק לענות לך, ואני לא אעשה את זה. כן. עכשיו, מדוע? כי אני לא יכול לצאת מהנושא. אני אלמד. עכשיו, אם כן, בואו נחזור לספר בראשית. וירא אליו השם, אז כאן הדברים מדויקים. הוא. זה כבר לא אברהם. עכשיו, הדבר הזה קצת מתחיל ליישב לנו כמה קשיים. הסיפור הזה שאנחנו קוראים כאן, וירא אליו השם. כאן הוא מסופר. האם הסיפור הזה מסופר בעוד מקום? התשובה היא כן. התורה מזכירה את הסיפור הזה במקום אחר. אם יש לכם תנכים, אני חושב שלחלק גדול מכם יש תנך, נא להביט בבקשה בספר שמות פרק ו' פסוק ב'. שמות ו' פסוק ב'. וידבר אלוהים אל משה. ויאמר אליו, אני השם. וירא אל אברהם. זה אזכור של העבר. כלומר, הכתוב מספר לנו מה שהיה. איפה? בבראשית י' ח'. כן? וידבר אלוהים אל משה ואומר אליו, אני השם, והירא אל אברהם. אל מי עוד? אל יצחק ואל יעקב. באל שדי. ושמי השם לא נודעתי להם. יש הרבה הרבה מה לדבר על זה. כשנלמד את ספר שמות בעזרת השם, נעסוק בזה. האמת היא שאנחנו לומדים את ספר שמות במסגרת אחרת. אבל בואו נראה. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. שאלה, מי הם אברהם, יצחק ויעקב? מישהו ענה על זה, אני חושב, בשיעור הזה או בשיעור הקודם. מי הם אברהם, יצחק ויעקב? האבות. נכון? אברהם, יצחק ויעקב הם האבות. מקובל? כן או לא? כן. מה מפרש רש"י בפרשת וירא על הפסוק וירא, על המילה וירא? רש"י אומר אל האבות. איזה חידוש. כלומר, רש"י גילה לנו וירא, למי? אל האבות. אבל כתוב אל אברהם, יצחק ויעקב. וכי לא ידענו שאברהם, יצחק ויעקב הם האבות? כלל גדול קיבלתי מרבותיי, והוא שבכל מקום שרש"י אומר משהו בנאלי, זה סימן שזה משהו עמוק. רש"י לא סתם אמר אל האבות, כשזה טריוויאלי לחלוטין שאברהם, יצחק ויעקב. מה רוצה רש"י לומר? יש כלל שלימד הרבי מלובביץ' נדמה לי, שכשרוצים להבין משהו ברש"י, צריך תמיד לשאול את עצמנו, מה היה קשה לרש"י? מה היה קשה לרש"י בוערה? אתם יודעים מה היה קשה לו? המילה וערה, כי לא יראני האדם וחי. כלומר, וערה זה סתירה אונתולוגית עצמותית לכל התורה כולה. התורה אומרת, לא יראני האדם וחי, והנה וערה. בסדר? מה התשובה לקושיה? אל האבות. זה מה שרש"י עונה. וערה, איך זה יכול להיות? אל האבות. מכיוון שהם היו אבות, זה היה אפשרי. הם היו במדרגה כזאת שזה היה אפשרי. אני רוצה להבין, מה זה? מדוע בגלל שאברהם, יצחק ויעקב הם אבות, אז אצלם אין קושי של וירא? פשוט מאוד. מה זה להיות אב?
שיש בן.
מי העיקר, האב או הבן?
הבן.
הבן, יפה. זאת אומרת, אם אתה אב, ואתה מחליט לקבל על עצמך את הגורל של אב, זה אומר שאתה מסכים לחיות עבור הבטחה, עבור איזשהו ייעוד, עבור איזשהו ייעוד שיתקיים בבנים ולא בך. נשאלת השאלה, למי התורה ניתנה, לאבות או לבנים? לבנים, שהרי נאמר בתורה, דבר אל בני ישראל. זאת אומרת, שמה עיקר במציאות? ההבטחה או הקיום?
הקיום.
נכון? עכשיו, יוצא לפי זה שמי שחי רק על פי הבטחה, הוא בעצם לא חי. האבות הסכימו להיות אבות. מסקנה, הם לא חיו. כיוון שהם לא חיו, אין בעיה שלא יראני אדם וחי, הרי הם לא חיים. כי הרי לחיות זה לממש את ההבטחה. אבל כאן זה בדיוק העניין, הרי התוכן של ההתגלות, של וירא אליו השם, זה התוכן המבשר לו שהוא הופך להיות אב. אם הוא הופך להיות אב, אז הוא לא חי, וירא אליו השם. עכשיו זה מובן מה שכתוב בפרשת וירא. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי. מה אומר רש"י, מה זה באל שדי? הבטחתי מבטחות. הבטחתי מבטחות. לכן, למרות, הבטחתים הבטחות. לכן, אף על פי שכתוב בפסוק לפניכן, וידבר אלוהים אל משה ואומר אליו, אני השם! וירא אל אברהם, יצחק ויעקב באל שדי, כי הבטחתי מבטחות. אבל לא קיימתי. ושמי השם. מה זאת אומרת השם? נאמן לקיים דברו. מסקנה, לא נודעתי להם. כיוון שהבטחתים ולא קיימתי. כך אומר רש"י. בבקשה. אבל פה כתוב וירא אליו יו"ד כו"ד. אבל כתוב, וירא אליו, י' כ' ו' כ'. בפסוק אצלנו.
וירא אל השם.
מי נראה? אבל מי נראה?
באל שדאי.
אבל מי נראה באל שדאי? שאלה, מי נראה באל שדאי? כן כתוב, השם, הרי בפסוק לפני כן כתוב, ויאמר אליו אני השם, וירא אל אברהם יצחק וליעקב אל שדאי. זאת אומרת שהשם, זאת אומרת שלפי הפסוק, הפשט הוא שהשם נראה באל שדאי. אם הוא היה אומר אני אל שדאי, וירא אל האבות, לא היה כל קושי. אבל הוא אומר אני השם, וירא אל האבות באל שדאי. כלומר מי שנראה באל שדאי היה י' כ' ו' כ'. וזה מה שקשה. ולכן, הפסוק הוא שמי השם לא נודעתי, רש"י מדייק, לא כתוב לא הודעתי, הרי הוא הודיע להם את שמו, אלא הוא לא נודע במידתו האמיתית של מקיים דברו. ברור. אם כן, וירא אליו השם. והנה אנחנו התחלנו קצת להבין יותר מה שקורה כאן. אני קורא שוב בפרק י"ח, פסוק א'. וירא אליו השם. באלוני ממרא. פשי! איזה זכות יש לממרא שהוא מוזכר בהקשר הזה? הרי יש דברים, לא בכל פעם שהקדוש ברוך הוא נגלה אל מישהו, לא תמיד הכתוב מציין איפה זה היה. אפילו ברית בין הבתרים, שהיא משמעותית ביותר, לא כתוב איפה זה היה. נכון? יש מסורת שזה בהר דוב, מסורת דרוזית אגב. כן, על גבול סוריה שם, בגולן. אבל אין לנו שום אינדיקציה בכתוב לדבר הזה. גם אין מסורת ברורה אצל החכמים, איפה זה היה ברית בין הבתרים. אבל, פתאום כאן, חושב לדעת, זה היה באלוני ממרא. מה זכה ממרא ששמו יוזכר דווקא בהקשר הנשגב הזה כל כך? מי הוא ממרא קודם כל? אחד מבעלי ברית אברהם, כפי שמוזכר בפרק תדבב, נכון? ענר, אשכול וממרא, והם בעלי ברית אברהם. אם כן, מדובר על אדם שסיפק צבא, כלומר כמה גדודי צבא שסייעו לאברהם במלחמתו. אם כן, מדובר במלך, או בראש שבט, משהו כזה, זה מנהיג מקומי, כנעני, והמנהיג הזה מחובר לאברהם באיזושהי צורה, ומבעלי ברית אברהם. וחז"ל אומרים שממרא, זה דבר תמוה מאוד מה שאני הולך להגיד, היה רופא, והוא נתן עצה לאברהם על המילה. בעינים אחרות, יום אחד ממרא דופק בדלת של האוהל של אברהם, אומר שלום אברהם, יש לי רעיון בשבילך. כן, מה הרעיון? אני חושב שכדאי שתעשה ברית מילה. נכון? ככה חז"ל אומרים. כיוון שנתן עצה על המילה, לכן נגלה השם בחלקו. עכשיו, הדבר הזה לכאורה סותר חזיתית, דבר שאנחנו יודעים מהפרק הקודם. מי אמר לאברהם לעשות ברית מילה? השם. המפרשים עושים שמיניות באוויר כדי לתרץ את הקושי הזה. אז אומרים שממרא נתן עצה אם לעשות את זה בפומבי או לעשות את זה בסתר. או האם למול את עצמו קודם, או קודם לתת שביתו. בקיצור, כל מיני דברים כדי ליישב את הקושי הזה, שחז"ל מצד אחד אומרים שממרא נתן עצה על המילה, מצד שני, אז זה השם שציווה. כן, אבל מאיפה, אבל למה אברהם החליט לעשות את זה? האם בגלל שממרא אמר לו, או כי השם אמר לו? או שתגיד שזה אומר שמה שכתוב ויאמר השם אל אברהם זה הממרא שדיבר איתו. זה ממש ממליך את זה מאוד. אולי, אני לא יודע. אבל יותר פשוט. ממרא אמר, אברהם אמר וואה זה רעיון טוב ואז השם ציווה. לא כתוב שהוא שאל, אבל השם ציווה. עכשיו אני רוצה להבין מה זה כזה חשוב. כן בבקשה? האם ממרא עצמו היה מהול? אינני יודע. כן, חז"ל אומרים, נדמה לי שאחיו של ממרא מתו מחמת מילה. כן, הייתה איזה בעיה, זאת אומרת, כן, לפעמים יש אנשים שיש להם בעיה בחומרי קרישה, אפשר למות מזה.
זה היה דבר מאוד.
מה?
המילה הייתה...
זאת אומרת, זה אומר דבר מאוד עמוק. זה אומר שיש התגלות דבר השם היא פונקציה של המוכנות של האדם. התרבות האנושית צריכה להתעלות עד כדי ההבנה שמעשה זה ראוי, ואז בא הציווי. דרך ארץ, קדמה לתורה. עכשיו, מה היה אצל ממרא? מדוע ממרא חשב על ברית המילה? מה זה כזה טוב? מה הייתה הבעיה של העם הכנעני, מישהו יודע? עריות, נכון? כלומר, הכנענים ידועים בתורה בתור אומה מושחתת מאוד בתחום של העריות. ממרא אמר לעצמו, אנחנו חייבים משהו שיחליש את התאווה המינית. משהו שיאפשר למוסר לגבור על הטבע. ולכן הוא חשב, רעיון, נעשה ברית מילה, זה יחליש את התאווה. וזה הוא קרא במורה נבוכים. כן, שהרמב"ם אומר במורה נבוכים שהטעם של הברית זה החלשת התאווה. ואז יש אפשרות לקדש את התאווה. זאת אומרת, בעוד שהנוצרים הראשונים היו מניהם שהיו מסרסים את עצמם כי הם זיהו את התאווה המינית כדבר רע, ואילו אצלנו אנחנו רואים שהתאווה המינית היא דבר קדוש, אלא שצריך שהטבע לא יגבר על המוסר. לכן יש איזו המעטה של הכוח הזה, לא דיכוי, אלא אדרבה. כדי שהכוח הזה יוכל להיות שמיש בצורה של קדושה, אנחנו עושים המעטה קטנה. אז זה הרעיון של ממרא. ואז הוא פנה אל אברהם, שהוא ראה בו מנהיגות רוחנית, שיכולה בהחלט לקחת על עצמה את הרעיון הזה, בא עם העצה. כיוון שהעולם היה ראוי, אז ציווה השם את הברית. נכון, בדיוק כמו שמצאנו. שחוקי חמורבי קדמו להופעת התורה, כלומר שהיו איזה מין הכנה להופעת פרשת משפטים. ועוד כמה דברים, למשל מצוות הייבום שנהגה אצל יהודה עוד לפני שהתורה נתנה אותה וכו'. כן, זאת אומרת זה, וירא אליו השם באלוני ממרא. והוא יושב פתח האוהל כחום היום. מתי זה חום היום? חצות היום, 12. מחצות היום ואילך, איך זה נקרא?
בין הארבעים.
בין הארבעים, נכון. זה בתנ"ך. בעברית שלנו? אחרי הצהריים. זאת אומרת שכל מה שאנחנו עומדים לקרות עכשיו, זאת נבואה של אחרי הצהריים. של תפילת מנחה שתיקן יצחק אבינו עליו השלום. כלומר, זה המעבר מן הבוקר, החסד של אברהם, אל מידת הדין של יצחק. וכל הפרשה כולה היא ההתמודדות של אברהם עם היכולת שלו להפנים את מידת הדין של יצחק. עד כאן להיום. שלום.